אז שלום, ערב טוב, אנחנו מתקדמים בגמרא בשעה טובה. למרות שלא תתפלאו לראות שמה שנלמד היום פוגש דברים שכבר למדנו. זה קצת בחינת חזרה. כי אומרת הגמרא במ"א עמוד א' למטה, אמר רחבה, אמר רבי יהודה, זה כנראה רבי יהודה, תלית שנקרא, זה דבר שקורה, חוץ לשלוש יתפור, תוך שלוש לא יתפור. כמה הכוונה תוך שלוש חוץ לשלוש? יש לנו פה כנף, ואם הוא נקרא קרוב לשפה, תוך שלוש אצבעות מהשפה, אז אסור לתקן את זה, אסור לתפור. אבל אם זה נקרא יותר למעלה, אז יוכל לתפור, אפשר לתקן תלית. אתה יודע כמה דעות יש בנושא הזה? אז בואו, נפלט. קודם כל אמרתי בפשוטם של דברים, שאלה איפה זה נקרא, זה הכל. אם זה נקרא קרוב לשפה בתוך שלוש אצבעות, אסור לתקן. למה אסור לתקן? מה הכוונה שאסור לתקן? כמה זה נקרא? איך זה נקרא? לאט לאט, בסדר. אבל אם זה נקרא גבוה יותר, מאמצע תלית, מותר לתקן תלית. בסדר, זה בעצם הדין. כבר מבינים שאתם מסתכלים פה, היום אנחנו נבין. בכל התליתות היום יש בכנף תופרים עוד תומכת. למה? כי עכשיו יש פה ככה בדעות בסוגיה, אז פשוט רוצים מראש שלא יקרה. ותשימו לב, או תבינו למה, תופרים את החור שדורכו שמים, עושים פה חיזוק עם תפירה, תסתכלו אחר כך מאיזה חוט תופרים אותו, בסדר? הכל יוסבר תוך כדי השיעור, בסדר? אבל זה בעצם נועד למנוע שזה יקרה, בגלל שסוגייתנו, מי שהציץ קצת בשולחן ארוך, ששלחתי היום, היה רואה את כל ארבע שיטות ואת כל המחלוקות, אז הדין חושב שלא יקרה מראש. בסדר? אז בואו נראה את הדין, אוקיי? אז תוך שלוש אסור לתקן, חוץ לשלוש כן יתקן. זאת אומרת הגמרא, תניא נמי הכי, תלית שנקראה, חוץ לשלוש יתפור, תוך שלוש רבי מאיר אומר לא יתפור, וחכמים אומרים יתפור. כן, פה כמובן יש תמיהה גדולה, הבית יוסף תמה על זה. אם הגרסה בגמרא היא שרבי מאיר אומר לא יתפור וחכמים אומרים יתפור, אז יש פה מחלוקת. אם יש מחלוקת, למה זה תניא נמי הכי? מה זה תניא נמי הכי? מביאים ראיה בברייתא לדברי רב יהודה, אבל בברייתא מביאים מחלוקת. יתרה מזאת, מי מסכים בברייתא עם רב יהודה? רבי מאיר. ומי חולק? חכמים. לכאורה הלכה כחכמים, אז אם הלכה כחכמים, למה זה תניא נמי הכי? זה נגדו, כן? אז הוא מביא דעה שאולי צריך לגרוס הפוך, ואז התניא נמי הכי הוא שרב יהודה כמו חכמים, או שהוא מביא דעה בית יוסף שהלכה כרבי מאיר בגזירותיו, ולכן התניא נמי הכי. בכל מקרה זה מתברר בברייתא שזה מחלוקת, זה מה שמתברר. יש דעה שלפי הגרסה שלפנינו היא דעת חכמים, שאין הבדל, תמיד אפשר לתקן את התלית. אוקיי, ממשיכה הגמרא ואומרת, ושבין שלא יביא אפילו אמה על אמה ממקום אחר ובת חלת. כלומר, מה יקרה אם התלית קרועה ויש לו תלית אחרת? זאת אומרת, מה טוב, הוא יביא תלית אחרת שכבר יש בה ציציות, והוא יתפור אותה במקום הקרוב, בעצם יחבר שתי תליתות, זה בעצם מה שהוא יעשה. אז על זה אומרת הגמרא, שווים שזה אי אפשר לעשות, שלא יביא אפילו אמה על אמה ממקום אחר רובת חלת ותולה בה. מצד שני, מה שווים? שווים שמביא תחלת ממקום אחר, דהיינו הוא יכול להביא חוטים שהיו תלויים בתלית אחרת שהוא פרם אותם, ועכשיו הוא קושר אותם מחדש בתלית הזאת ותולה בה, ובלבד הופכים את הדף, שלא תהיה מופסקת. מה כמה שלא תהיה מופסקת? שכל החוטים יהיו שלמים, דהיינו שלא יהיה גרדומים. שמת מינה, אומרת הגמרא, מתירים מבגד לבגד. זה מחלוקת בין רב ושמואל בהמשך העמוד, האם מותר להתיר חוטי ציצית מבגד אחד ולהעביר אותם לבגד אחר. אז הנה כאן מפורש לכאורה בברייתא שמותר, אז זה מדוחה הגמרא, דין מדעי בלאי. מדובר שהבגד שממנו התירו את החוטים בלה ואי אפשר בכלל ללבוש אותו, כאן לכולי עלמא מותר להתיר חוטים מבגד לבגד. המחלוקת אם מותר להתיר מבגד לבגד זה שהבגד הראשון שבו החוטים מוטלים ראוי ללבישה. עכשיו, מה היסוד שהסוגיה מדברת כאן? מה בדיוק המקרה? מה הדין? אז בואו נקרא את זה עכשיו עם רש"י, אחרי זה נראה מה שבית יוסף ששלחתי לכם, מה שהוא מביא מהראש, מנימוקי יוסף, וננסה לעמוד, להיזכר בתוספות שלמדנו בדף מ"ד ב', כי אנחנו הולכים לפגוש כאן תוך כדי הלימוד, מצד אחד את תעשה ולא מן העשוי, מצד שני אנחנו גם הולכים לפגוש, אני מקווה שאתם זוכרים משהו, מהסוגיה של טלית כפולה, שם עסקנו בשאלה, אם אנחנו מתחשבים בתפירה. האם תפירה נחשבת מציאות שמכירים בה כמציאות שיוצרת מציאות חדשה של בגד שהוא קבוע, או אם רואים כל תפירה כפוטנציאל לפרום אותה. אז בואו נראה, אז אומר רש"י, טלית שנקרא חוץ לשלוש, למעלה משלוש אצבעות בשפת הכנף יתפור, ולא חיישינה דילמה פאי ישמידי מנחות התפירה, פאי זה שישאר, כן? מנחות התפירה ויניחם ויוסיף עליו דלת חוטים לשם ציצית, ואיקרא תעשה ולא מן העשוי, דחוץ לגימל לא חזי לתלות ציצית, כי דאמרינן לכמן, לעומת זאת, בתוך שלוש, הראוי להניח שם ציצית, לא יתפור דאחר חיישינה לאחי כדפרישנה. זה דעת רש"י, הסוגיה כאן היא בנויה, החלק הראשון של ההבחנה בין תוך שלוש וחוץ לשלוש, בנוי על החשש שתעשה ולא מן העשוי, לפי האופן שבו רש"י פירש אותו במ"ם עמוד ב'. אני חוזר ומזכיר, איך רש"י פירש במ"ם עמוד ב' את תעשה ולא מן העשוי, שאדם יתפור את הבגד ואת חוט התפירה השובל שנשאר הוא ישתמש בו כחוט של ציצית. באותו אופן רש"י מפרש גם כאן, בפירוש רש"י כאן תואם את פירוש רש"י במ"ם עמוד ב', לדעת רש"י החילוק בין חוץ לשלוש ותוך שלוש הוא פשוט, היות והמיקום של חוטי הציצית בתוך הבגד צריך להיות שלוש אצבעות מהשפה, אז לכן אם הוא בתוך שלוש יש לנו חשש שהוא יתקן, ואחרי שהוא יתקן יישאר לו חוט מהשובה של חוט התפירה, אז הוא יחשיב אותו לאחד מחוטי הציצית. אבל אם הוא למעלה משלוש, היות וזה לא המקום שבו מטילים את החוטים, ממילא אין חשש כזה. בעצם לדברי רש"י יוצא שזה לא שגזרו שאסור לתפור בגד, אלא במקום שיש לחשוש שהוא יהפוך לאחד מחוטי הציצית אנחנו אוסרים לתפור, במקום שבו אנחנו לא חוששים מותר, אז רק כזה יבוא הראש ויגיד דבר מאוד מעניין. הראש אומר שלדעת רש"י, מי שיש לו את הדפים יכול להסתכל, אומר רש"י, אומר הראש, אני מקריא, מי שרוצה לראות יחד איתנו בראש, זה נמצא בראש בשורה 25, כותב הראש, ולפי זה ייראה דטלית של צמר שנקראה תוך שלוש מותר לתפור. העידנה, למה? דאין דרך לתפור בחוטים של צמר אלא בחוטי קנבוס ואינם רואים לציצית. כלומר הראש פה בא ומחדש ש... העניין הוא לא, העניין הוא לא המיקום, אלא העניין הוא האם יש חשש. ואם בתוך שלוש אני אתפור בחוט שברור לכל מי שתופר בו שהחוט הזה לא יכול להיות חוט של ציצית. למה? כי חוטי הציצית עושים או מצמר או ממין הבגד, זוכרים? אבל אם אני תופר בחוטים שהם לא מין הבגד ולא צמר, הם לא תופרים חוטי צמר. אוקיי, אז ממילא אין חשש. עכשיו אני חוזר לפה, הצלתי שאחרי השיעור תסתכלו, אז אתם מוזמנים לראות באיזה חוט תופרים את החור פה, מקפידים שהוא יהיה חוט שאיננו איננו חוט צמר, כי לפי דעת רש"י לו היו תופרים פה, כמו דעת רש"י כל תפירה שתעשה בתוך השפה של הבגד אני לכאורה אמור לחשוש שמה בטעות יפכו את זה לבגד לחוט של הציצית, לכן תופרים אותו על פי שיטת הראש מחומר אחר, ואז אין חשש, כי יודעים שחוטי ציצית לא יכולים להיות מהחוטים האלה. בסדר? אבל זאת לדעת רש"י תוך שלוש, חוץ לשלוש זה בעיה תעשה ולא מן עשוי, לפי האופן שבו רש"י פירש אותו במ"ם עמוד ב'. כן.
מה אמורים לעשות עם טלית כזו? כאילו לזרוק אותו או לגזור?
בוא נתקדם, בוא נתקדם, בסדר? בוא נתקדם, בסדר? עוד קצת, בסדר, הלאה. לעומת זאת אומר רש"י, אני ממשיך ושבין, שלא יביא אפילו אמה על אמה ממקום אחר, כמטלית אחרת. כאן רש"י עולה על פטנט אחר. במקום לתקן את הכנף, מה אני אעשה? אני אביא כנף אחרת, מוכנה, שכבר יש בה ציציות, ואני אטיל אותה. עכשיו, לדעת רש"י, פה כבר אין בעיה, תעשה ולא מן העשוי. אם חוזרים קצת על הסוגיה שם, זוכרים? להרבה דעות, תעשה ולא מן העשוי, זה אם הטלתי את חוטי הציצית בבגד לפני ש... לפני שהוא היה חייב, מכל מיני סיבות, כן? לדעת רש"י אין דין כזה. לדעת רש"י, תעשה ולא מן העשוי, זה כמו בספרי. מה פירושו? שהחוטים האלה הם חוטי תפירה, ולא חוטים שהטילו אותם בבגד, אבל כאן יש לי בעצם תלית אחרת, או כנף אחרת, כשרה לחלוטין, שהטילו בה ציציות וקשרות. עכשיו אני רוצה להביא אותה לבגד הזה, שנקרא לו הכנף, ואני רוצה לתפור עליו. לדעת רש"י, אין בעיה תעשה ולא מן העשוי, הוא באמת, שקוראים את לשון רש"י, באמת הוא מביא הסבר אחר, למה שווין לא לעשות את זה? כותב, מה רש"י פה מאוד מאוד מדויק, כותב רש"י ושווין, אני קורא, ממקום אחר, מטלית אחרת, ויש בת חלת ותולה בה, למה? תראו מה הוא כותב, משום דעל כנפי בגדיהם בעינן, וכנף זה לא היה מבגד זה בשעת עשייה. הוא לא אומר תעשה ולא מן העשוי. מה הוא אומר? משהו אחר לגמרי. יש דין של כנפי בגדיהן, והכנף הזה הוא לא כנף של הבגד הזה.
מאיפה הביא את הדין הזה?
הוא שאל את עצמו איך מסבירים את הגמרא הזאת, בשם, הוא הביא את זה מפה. הוא הביא את זה מפה.
לא, זה דרשה שהוא
הציג. אסור לו?
כן.
לדעתו, הגמרא אמרה את זה פה, כשהיא אמרה ושווין. אתה צודק שוואו, כן, זה רש"י וואו. אני מגלה לכם שאם אני חולק על רש"י במם עמוד ב' ואני אומר במם עמוד ב' שיש בעיה תעשה ולא מן העשוי במקרה דומה לזה, נכון? לדעת תוספות, אני מזכיר לכולם איך תוספות פרשו במם עמוד ב' שמה יקרס דינו בתוך ג' ויתפרנו, והתורה אמרה תעשה ולא מן העשוי. אז איך רש"י פירש שמה? הוא יתקן את הבגד והחוט של התפירה יהיה החוט של הציצית. אז להביא אמה על אמה ממקום אחר, שלא תעשה ולא מן העשוי. אבל תוספות שם, בדיבור המתחיל, שמה יקרס דינו, תוספות שם פרשו שאני מפחד שיקרה לו הסדין, ואז מה הוא יעשה? הוא יתפור אותו, הוא ייקח כנף שכבר יש בו ציציות, והוא יתפור אותו לבגד, זה תעשה ולא מן העשוי. אם כך, ושבין מה לכאורה אני צריך לומר, במדין תעשה ולא מן העשוי. ובאמת מי שסובר כשיטת התוספות בסוגיה במות ב' יכול לפרש את סוגייתנו את ושבין על רקע תעשה ולא מן העשוי. באמת זו מחלוקת בין הבית יוסף לבין התז. הבית יוסף זה נמצא בדפים שאני שלחתי בחלק הראשון. הבית יוסף מתעקש שצריך לקבל את דברי רש"י, שזה לא מדין תעשה ולא מן העשוי, אלא מדין דרשה מיוחדת שנקראת שהכנף צריך להיות של הבגד הזה. כן, ככה כותב הבית יוסף, מי שרוצה להצטרף אליי, הוא מצטט את רש"י, ואז הוא כותב בשורה 6, כותב הבית יוסף, לא הבנתי מה שכתב רבינו הגדול מרי אבואב, וזה לשונו, ואינו יכול לקח הכנף, הראש פרש טעמו של זה משום תעשה ולא מן העשוי, כן? והוא אומר, ולא נהירה שהרי כבר נעשה לשום מצווה עד כאן, שדברי הראש פשוטים מהם, זה לא משום תעשה פס אלי, אלא משום דבינן כנפי בגדיהם, כלומר שיהיה כנף מבגד זה בשעת עשייה ולעיקה. אבל הוא מאיר הבית יוסף, מי הוא נימוק יוסף? פרש תמה משום תעשה ולא מן העשוי. כן, בפועל התז באורחיים בסימן הזה, בסימן דבר בסעיף קטן ג' התז חולק על הבית יוסף, ואני מקריא, גם נראה מה נפקמינה. מתוך דברי הבית יוסף משמע דיקר הטעם משום תעשה ולא מן העשוי. למיד כשנחתך הכנף נפסלו הציצית. ואף על פי שחזר הוא תפרוע ותעשה ולא מן העשוי. אז אתה מתעקש שההסבר הוא תעשה ולא מן העשוי. אלא דקשה, למה קיים המקרא תרית חוץ לג' לתפור? לזה אמר, כנף זה לא היה מבגד זה בשעת עשייה, אם כן אבי תחילת עשייתו בפסול. מה שאין כן, כשתפרו בתלית עצמו, דשארי דאבי תחילת עשייתו בבגד זה בקשרות. הוא מה אתה זה מבדיל, אתה זה אומר, האמת היא זה תעשה ולא מן העשוי. למה היה צריך את הנימוק הנוסף? כי צריך להבדיל בין מקרה שבו אדם לוקח כנף שנתלש מבגד ומחזיר אותו לבגד, לבין מקרה שבו אדם מה עושה? לוקח כנף מבגד אחר. התז טוען שמתי אני אגדיר את זה כתעשה ולא מן העשוי? שזה בא מבגד אחר. לעומת זאת, אם זה הכנף של הבגד הזה והוא נתלש ואני מחזיר אותו, זה לא נקרא תעשה ולא מן העשוי, כי אני רואה אותו כמה? כחלק מהבגד. עכשיו פה אני רוצה להזכיר רעיון שנאמר פה פעם באחד מהשיעורים מזמן, לפני חודשים, שלדעתי יעזור לנו להבין את התז הזה, על מה אנחנו מדברים פה, את הרשי הזה. הרשי הזה, רשי מאוד מעניין. ולכאורה, מה אני יכול להגיד על הרשי הזה? תהפוך אותו לכנף של הבגד הזה מתי? עכשיו, כשאתה תופר אותו, מה זה כאילו הכנף שייך לבגד, כן? אז אני רוצה להזכיר רעיון שעלה בגמרא בלמד זיין עמוד ב', שעסקנו במחלוקת, האם ציצית זה מצווה אחת או ארבע מצוות. זוכרים סוגיה כזאת? בתחילת הלימוד שלנו? ושם עלתה השאלה, האם כל ציצית מוטלת בכנף, או האם הציציות בעצם מוטלות בבגד? זוכרים? למשל, בגד של חמש כנפות, בכמה מהכנפות צריך להטיל. אז לדעת רש"י, ראינו אז שקרן אור החולק, אבל ראינו אז מחלוקת, האם בגד שיש לו חמש צריך להטיל, לדעת רש"י, אם זה מצווה אחת, בארבע מהכנפות של הבגד, ואם זה ארבע מצוות צריך להטיל בכל החמש כנפות. מה שהפריע לקרן אור הזה, שהוא מצא גמרא בסבכים דף י"ח נגד. ואז על הרעיון, שאלה אם כל כנף שיהודי רואה צריך להטיל ציציות, אם יהודי אומר, אני מטיל בבגד, הבגד מוטלים בו הציציות. עכשיו, כשאנחנו חושבים על הרעיון הזה, שהציצית בעצם מוטלת לא בכנף, אלא הציציות מוטלות בבגד, אני רוצה לחזור על הרעיון, למה שאיזה מין ספרה מוזרה זאת, כן, מה הכוונה שהוא מוטל בבגד? הספרה נאמר פה 20 פעם, אז נגיד את זה עכשיו הפעם ה-21, בסדר? אני אמר פה הרבה פעמים שהבגד של האדם הוא מזהה את האדם, זה קביעה מי אני. סוג הבגדים שיש לי בארון הם מסמים איך אני רוצה להיראות כלפי חוץ, מי אני, מה. אז ממילא הבגד הוא מטילים בו ציציות, כי אני רוצה לתת אופי לבגד. אני רוצה להגדיר בעצם את עצמי, כי אני אלבש את, אני לא לובש כנפות, אני לובש בגדים. אז כשאני מגדיר את הבגדים על ידי הציציות, עכשיו ממילא עולה פה חידוש באמת בדברי רש"י, שהוא לא דבר מובן מאליו, שאם הוא נתלש מהבגד הזה, היות והציצית הזאת היא לא בכנף הזאת, הרי הכנף הזאת לכאורה יצא מהמשחק ברגע שזה נקרא, נכון? ועכשיו אני רוצה להחזיר, אני אומר, הציצית לא הייתה בעצם בכנף, הציצית כל הזמן הייתה בבגד, אז הוא חלק מהבגד. לעומת זאת, אם זה בא מבגד אחר, אז אני כאילו מאפס את המונה, אז תטיל, אתה לא יכול להטיל אותו, ואז מה, כאילו, זה בגד אחר, אז לא הטלת בבגד. בואו נלמד עוד טיפה, ותראו את השיטות מסתבכות, בסדר? אבל מבחינת הסברה העקרונית, זה לעניות דעתי הסברה העקרונית, אני רוצה לסכם את הדברים אחרי שירון נשאל. כן, בבקשה ירון.
אני לא גם מבין את
הסברות שלי, בסדר.
מה קורה כאן בדיוק? למשל, האם אנחנו מדברים על המקרה שיש את זה חיתוך בתוך לא קרה של דבר, שאסור לתפור את זה בגלל
ש... אתה יכול לחזור עוד פעם, לא שמעתי.
מה בדיוק השאלה? האם זה ש... שכל הכנף נקרא מהבגד,
נקרא הכנף מהבגד, ואני עכשיו תופר אותו חזרה לבגד.
אז זה נקרא גם מבנים.
אז אתה אומר, אם זה מאותו בגד זה כשר, אם זה מבגד אחר זה לא כשר.
כולם מדברים על אותו מקרה?
אני עכשיו דיברתי על המקרה הזה, עוד לא נכנסתי לא לרב עמרם, לא לראש, לא למוקי יוסף, בסדר, עוד לא הגעתי לשם.
וגם רשי מסתבר שמדבר ככה?
כן. רשי אומר, אני חוזר, רשי אומר, כנף זה לא היה מבגד זה בשעת עשייה. מה מדויק בדבריו? שאם הוא היה מבגד זה, זה בסדר. ככה משמע בדבריו. אולי אני אקריא את הסיכום של המשנה ברורה. זה להמחיש את השיעור, בסדר? האם הכריכה הזאת היא, כשאני אחזיר אותה, נביא אותה למי שפה קורך ספרים, האם נגיד הוא הביא כריכה חדשה או נגיד הוא תיקן את הכריכה הישנה? בסדר? זה ממש משמיים, יצא לנו היכולת להדגים, בסדר? אז זה מראה קודם כל שלומדים פה הרבה משנה ברורה בבית כנסת, זה טוב, זה סבבה, אוקיי. אז אני רק מקריא את דברי המשנה ברורה על ההלכה הזאת. כתוב בשולחן ערוך, אינו יכול לקח הכנף כמות שהוא עם הציציות ולתופרו בבגד אחר, משום דעל כנפי בגדיהם באינן, וכנף זה לא היה מבגד זה בשעת עשייה. זה ציטוט מילה במילה מרשי. כותב על זה המשנה ברורה, אני מקריא, כן, בבגד אחר, אז הוא כותב, אבל אם ירצה לחבר הכנף לבגד שנקרא ממנו, אפילו אם נקרא לגמרי ולא נשתייר כלשהו בחיבור, אינו צריך להתיר ממנו הציצית, ולא מפסיל משום תעשה ולא מן העשוי. כיוון דתחילת עשייתו בבגד זה היה בקשרות, כן? וכל זה וכולי, אז יש פה עוד כל מיני פרטים. בסדר? אבל אז הוא כותב, הוא דווקא חושב שהטז חולק, מעניין. הוא כותב, אבל הטז פוסק שאין נפקמין לבין מהצירוף לבגד אחר או זה גופה, הכל הוא בכלל תעשה ולא מנסוי ויש להחמיר. לא בטוח שזה הפירוש בטז. טוב, בואו נשאיר את השאלה הזו פתוחה איך לפרש את הטז, אבל זה ברור שככה יש לפרש את דברי רשי, נכון? מצוין. עכשיו בואו נראה איך פרשו ראשונים אחרים את השלוש. בסדר, כן.
מה זה אפילו אמר למה?
בבגד גדול. אוקיי, אז בואו נתחיל ללמוד את השיטות של הראשונים שחולקים על רשי בפירוש החלק הראשון, ואז נחזור לשאלה שלך למה מה למה. כבר אני אומר לך שהמה למה אומר שהוא מתפקד כבגד בפני עצמו. כשאתה שם צלעי על בגד, אתה בדרך כלל לוקח לתיכת בד קטנה שהיא לא ראויה ללבישה בפני עצמה, כן? לעומת זאת, מה נאמר פה? אתה לוקח אמה על אמה, שיש להניח שזה ניסיון להגיד, שמדובר בבגד, שיכולת ללבוש אותו בתורת עצמו. ומה אתה ניסית לעשות? ניסית לא להתייחס אליו כאל בגד עצמאי, אלא ניסית להפוך אותו לטלאי, לתיקון של הבגד הזה. אז פה אומרים, מצטערים, אתה לא יכול להביא בגד עם ציציות אחרות ולתקן אותם. בסדר? אתה מובן? למרות שהוא גדול, אוקיי? אז בשעת הגודל, ככה מפרשים כל הראשונים שחולקים על רשי. כמו אני רוצה שנבהיר. לדעת רשי, כל הסיפור של השלוש שהופיע בממרא של רב יהודה, הוא כולו נוגע לשאלה, המיקום של התיקון בבגד, האם הוא במקום שבו יכולים להטיל את חוטי הציצית. זה הכל. כולם איתי? אבל הראשונים מביאים, יש פה שני ניסוחים, מה הוא אמר בשם רב עמרם גאון, שלדעתו הנושא הוא לא המיקום בבגד אלא גודל החתיכה שנקראה, האם היא יש בה גודל שיעור של 3 על 3, וזאת למה? כי זה השיעור המינימלי של
בגד.
אוקיי? בואו נראה את זה בפנים ביחד, אוקיי? מי שיש לו את הדפים מוזמן לקרוא. כותב בית יוסף, זה מי שרוצה להצטרף אליי, אז משורה 25-26, קודם קראנו את החידוש של הראש בדברי רשי, שהראש אומר שאם זה חוט שהוא לא צמר, no problem, אין בעיה. ואז הוא ממשיך ואומר, רב עמרם פרש, חוט לשלוש יתפור, כיוון דאית בי שלוש על שלוש, אית בי תורת בגד. כלומר, מה שנקרא, יש בו תורת בגד. כי אם הוא נקרא חוץ לשלוש, גודל החתיכה שנקראה הוא שיעור שיש בו שיעור בגד, בדיוק. תוך שלוש, לית בית תורת בגד, כלומר, נקרא חתיכה קטנה של בד, שהיא לא מהווה בפני עצמה בגד, ולכן מה? מה הבעיה? אז הוא ממשיך ואומר, הוא כמן דלית אידמי, כלומר, מה קרה לה בתקופה, בפרק הזמן שהייתה קרועה, מה קרה לה?
לא בגד.
היא יצאה מהמשחק, כמו שאומרים בסלן, כן? כי שם ציצית בטל ממנה בעצם, היא נקראה יחד עם החוטים. זה מה שקרה, היא נקראה יחד עם החוטים. עכשיו, מה אתה רוצה לעשות? אתה רוצה להחזיר, נכון? אז אם, אז אם הוא היה עם שם בגד בזמן שהוא היה קרוע, אז מה אני יכול לעשות? להחזיר אותו. אבל אם הוא בלי שם בגד, אני לא יכול להחזיר. הוא ממשיך ואומר, אני קורא עוד פעם, רב אמרם פירש, חוץ לשלוש יתפור, כיוון דאית בי שלוש על שלוש, אית בי תורת בגד, תוך שלוש, לית בי תורת בגד, וכמן דלית אידמי, ואף אגב דתפרי כמן דפסיק חשי, ולא רמינן בי ציצית. עכשיו שימו לב היטב ללשון הראש, אני כנראה קודם הסברתי אותו קצת לפי מה שאני, איך שאני מוקה יוסף מסביר אותו. הראש מדויק בדבריו, היות והוא כותב, ולא רמינן בי ציצית, מה מדויק בדברי הראש? שאי אפשר להטיל ציצית אפילו מתי? כבר לא מדובר פה בתעשה ולא מן העשוי, במובן שהוא נקרא עם החוטים, ועכשיו אני רוצה לעשות, לחבר טלאי שיש בו כבר חוטי ציצית. ככה זה יובה בשם אני מוקה יוסף. כלומר, מי שידלג איתי עכשיו קצת, מוזמן להסתכל בשורה 45, כתוב בשורה 45, תשמעו טוב, ונימוקה יוסף כתב בשם רב אמרם, תלית שיש בו ציצית ונקרא כנף סמוך לציציות, אם הוא חוץ לשלוש יתפור, שהרי לא נתבטל הציצית. ברור בדברי הנימוקה יוסף, שהוא מצטט את רב אמרם, שהמקרה הוא שהוא נקרא עם הציצית, ועכשיו אני רוצה לתקן אותו ולהחזיר אותו עם הציציות. ואז בא רב אמרם ואומר, בוא נבדוק האם בפרק הזמן שהוא היה קרוע, האם הוא המשיך להיות עם שם ציצית עליו או לא, אם הוא נפח את נשמתו או לא, כן? אז אם היה בו שיעור בגד, אז מה אפשר לומר עליו? שהוא נשאר עם שם ציצית. לכן כשאני אחזיר אותו, אין בעיה, תעשה ולא מן העשוי. לעומת זאת, אם לא היה שם שיעור שלוש, אז הוא כבר הפסיק להיות ציציות. אז עכשיו יש פה בעיה, תעשה ולא מן העשוי, לפי התפיסה הקלאסית של תעשה ולא מן העשוי, כן? בוא נראה את זה עוד פעם. נימוקי יוסף כתב בשם רב אמרם, תלית שיש בו ציצית ונקרא כנף סמוך לציציות, אם הוא חוץ לשלוש יתפור, שאני לא נתבטל לציצית, כיוון שנשאר שיעור שלם להיות כנף, דיינו שלוש על שלוש. תוך שלוש, אם נקרא תוך שלוש, בטל הציצית מיד, שלא נשתייר בו שיעור כנף, וכשחוזר ותופרו, הבלי תעשה ולא מן העשוי, עד כאן לשונו. אוקיי? מדייק הבית יוסף, משמע, בתוך שלוש וחוץ שלוש, הוא מפרש שברוחב ובגד כאמר כפירוש רעשי. כלומר, השאלה היא, כמה, איזה גודל חתיכה נקראה מהבגד? אלא הוא אומר, לכאורה בצדק, דלרשי, כל שנקרא תוך שלוש, אפילו תפרו, ואחר כך יטיל בו ציצית פסול. למה לדעת רשי, אם אני אתקן תוך שלוש, זה יהיה פסול, כי אני מפחד שאתה תחשיב את אחד מחוטי התפירה, את חוט התפירה, כאחד מחוטי הציצית. אז לדעת רשי, כל מי שתפר בתוך שלוש, לא יכול להטיל בו אפילו ציציות אחר כך. לעומת זאת, לפי הרב אמרם, הבעיה היא לא שאני מפחד שאתה תחשוב שחוט התפירה הוא חוט הציצית. הבעיה היא שהציציות שהיו בכנף שתיקנת, הן פסולות, אבל אם אתה תשים ציציות אחרות, אין שום בעיה, אוקיי? בוא נקרא. ולרב אמרם לא נפסל אלא ציצית שהיה בו בעת שתפרו. כי הוא תעשה ולא מן העשוי, אבל ציצית שהטילו בו אחר שתפרו, כשר. זה מובן? מצוין. עכשיו בואו נחזור לראש. לאיך שהראש מצטט את רב עמרם גאון, ונראה בבירור שהראש מצטט אותו אחרת. כן, בבקשה. ירון, מה הבעיה?
לפי רש"י, אם אני שם דגל פרק משלוש ושלוש, חדש בלי ציציות, אני שם את זה שם.
גם פסוק.
אז מה זאת אומרת, שזה בגד בלי ארבע כפות, או שזה...
יש לי... לפי רש"י, בואו, אני רוצה לחזור לפה, אולי הראש, גם זה היה פסול. כל התניתות בעולם היו פסולות. תפרו פה בתוך שלוש? תפרו פה בתוך שלוש? פסול.
רש"י.
פסול.
אז
מה התשובה, למה זה לא פסול?
זה לא עוצר.
כי לא תפרו את זה מחוץ צמר. קשר. מובן?
אבל לדעת רש"י, כל בגד שיש... תפירה שנעשית בתוך הכנף, אני חושש שיהפכו את אחד מחוטי התפירה, את חוט התפירה, סליחה, לאחד מחוטי הציצית. כבר לדעת רש"י, הדין הוא לא תופרים בכנף בתוך שלוש. אסור לעשות שם תפירות. היי, יש פה ראש. בסדר, זה מובן? אבל לדעת רש"י, אין איזה קשר לתעשה ולא מן העשוי, במובן שאנחנו רגילים בו. אבל זה התעשה ולא מן העשוי של רש"י במ"ם עמוד ב', שחוט התפירה ייחשב כחוט ציצית.
אז זה נקרא בגד שפטור מציצית, או זה בגד שחייב מציצית, אבל אי אפשר לקיים את זה?
מה אתה חושב?
שפטור.
ביודי אי אפשר לקיים, לכן הוא פתור.
מדרבנן, יש גזירה שאסור להטיל.
חכמים גזרו בבגד הזה להטיל ציצית. אסור להטיל בציציות, כן? עכשיו אתה נוגע בשאלה, האם זה איסור עשה או קיום עשה? אתה נוגע בשאלה הזאת, אוקיי? אבל לדעת רש"י, על זה הסוגיה מדברת, שלא יהיה שום תפירות בכנף. לדעת הרב עמרם בנימוקי יוסף, לא זאת הבעיה, מותר לפרור פה כמה שמתחשק. או לדעת הרב עמרם גאון, לפי הנימוקי יוסף, אין שום בעיה שתופרים פה ותופרים פה, אף אחד לא מפחד להפוך חוטי תפירה לחוטי ציצית, זה לא הבעיה. אלא מה הבעיה? אם נקרא פה, והביאו לי כנף מהבגד הזה, עם החוטים, נגיד נחתך פה, כן? חתיכה קטנה, והחתיכה לא היה בשלוש לשלוש, בסדר? אז הוא הפסיק לו ציצית, כי ציצית צריכה להיות מוטלת בבגד. אבל פחות משלוש על שלוש הוא לא בגד. אם הוא לא בגד, הוא הפסיק להיות ציצית. אז עכשיו אני בא ותופר אותו, הבעיה היא שהציציות האלה פסולות. כי זה תעשה ולא מן העשוי. אבל אם נחתך חתיכה יותר גדולה, והיה לי עכשיו חתיכת בד שיש בה שלוש על שלוש עם חוט של ציצית, אני יכול לספור אותו. עכשיו אני חשבתי שכולכם תקפצו, תגידו, רגע, אז מה הם שווים שלא מביאים אמה על אמה וכל זה, נכון? זו תשובה כבר אמרנו. אם זה מבגד אחר, זה הפסול של אמה על אמה. שאלתם קודם, מניין לרש"י החידוש שלו? כי רש"י קרא את הגמרא, וזה ברירה, חייבים לפרש ככה. כאן בחלק הראשון בגמרא מדברים שהכנף שנקרא מהבגד, אותו אני רוצה להחזיר. אז פה אין בעיית כנפי בגדיהם. אין בעיית שווים שאסור להביא בגד אחר אמה על אמה, כי זה מאותו בגד. רק מה השאלה, אומר רב אמרם, האם יש פה תעשה ולא מנסו עם החוטים האלה? אבל לפי רב אמרם, אני אחתוך את החוטים. זה נקרא תוך שלוש. אבל אני אחתוך את החוטים, ואני עכשיו אתפור לו, אני אתקן לו את הכנף. ואני אשים ציציות חדשות. מה הבעיה? קשר לגמרי. לרש"י לא טוב. אבל רב אמרם זה טוב, זה מובן? קרה לך פעם שיקרא לך מטלים, סליחה?
לא.
לי קרה לא מזמן. אתם יודעים שהיום מטליתות שמים גם כל מיני בדים לחיזוק מאחורה. נגיד, יש כאלה שיש להם בד חותנה באזור ששמים על הראש, יותר נעים על הראש, כי לא יהיה צמר על הראש, כן? אז אצלי בתפר שהיה בין איפה שהיה בד הזה, אז הצמר נקרע, כאילו נמתח, כן? מותר לתקן שם. בסדר, הוא לא בתוך שלוש, בסדר, התקנתי. אוקיי, כן. אז מה התופרת, אבל תפירה מקצועית, כמו שצריך, כן? היא לא השאירה חוטים, כן, כן. אבל עוד לא גמרנו ראש, בסדר? השאלה יכולה לחכות רגע? או שאתה רוצה עכשיו לשאול?
כן.
יכולה לחכות?
כן.
אז רק נראה מה הראש עושה לנימוק היועסף, בסדר? לרב עמרם גאון, בסדר? בואו נחזור עכשיו אחורה לבית יוסף, לשורה 26. הוא גם מצטט את רב עמרם גאון, אבל אחרת מאיך שמצטט אותו המיוקה יוסף. תראו איך הוא מצטט. ברב אמרם פרש, חוץ לשלוש יתפור, כיוון די אית בי שלוש על שלוש, אית בי תורת בגד, תוך שלוש לית לית תורת בגד, וכמן די לית אידמי, ואף על גב די תפרי, כמן די פסיק חשי ולא רמינן בי ציצית. שכתוב ולא רמינן בי ציצית, מה מדויק מלשונו? שאפילו אחר כך אפשר לשים ציציות. אז הראש דומה בזה למי? לרשי. רק שהוא לא מפעיל את השיקול של רשי, של חוט התפירה, כמו שהוא מפעיל את השיקול של רב אמרם, שמדבר על השאלה האם זה היה בגד או לא. מה משמע בדברי הראש? שהשאלה כאן היא לא תעשה ולא מן העשוי. הוא לא מזכיר את המילה הזאת. לא נמצא באוצר מילים שלו. הבעיה היא אחרת. האם זה נקרא כנף או לא נקרא כנף? אז מה הוא אומר? הוא אומר את הדבר הבא. אם מדובר בחתיכה שהייתה בגד, שהוא נשאר בגד, אז מה אני אומר לעצמי? הבגד שלי, מה קרה לו? התחלק לשתיים, נכון. אז אני מחזיר לבגד, אבל ברגע שנחתכה חתיכה נורא קטנה, מה אני אומר לחתיכה הזאת? היא כבר לא חלק מהבגד, היא נתלשה. כן, אני רוצה בעיקר שתחשבו על חברות שאין להם גזרה בבגדים. אצלנו היום קוראים בגד, הוא יצא מהמשחק, נכון? אוי בבוי, כן, ואני אלך עם חולצה קצת קרועה, מה יצאו לי בבית? לא, זה יצא מהמשחק. אבל בעולם שהולכים עם כאלה תליטות שעוטפים אותך, קצת קרוע, כאילו, מה קרה, כן? אבל מי שלא מאמין לי, אתם מוזמנים לקחת מסכת מועד קטן, לסוגיות של קריאה, ולראות איזה מין בגדים מדובר בבגד שקרו אותו, אם הוא מתאחה או לא. אתם יודעים שיש שני סוגי קרעים? יש לנו הרי שני סוגי קרעים, אתם בדיוק רואים את זה בהלוויות. יש קרע אחד שהוא קרע של טפח, שהוא מתאחה. על כל המתים, חוץ מעל אביו ועל אמו, קוראים קרע של טפח, גם אתם בדיוק שמת לב, קוראים אותו בצד ימין. נכון, ומותר לתפור את זה, מותר לתקן את זה. אבל יש קרע על אביו ועל אמו, הקרע הזה הוא גם בעוד שלושה מקרים, קרעים זוכר רק עוד שניים. אחד זה על ספר תורה שנשרף, והשני זה על משורי הרי יהודה וחורבנם, אני לא זוכר את הרביעי, אבל במקרה הזה צריך לקרוע עד שיגלה את ליבו, והוא לא מתאחל לעולם. בוא נאמר ככה, כתוב שם שאסור לאחות אותו, יש מחלוקת בין הרמב״ם והרמב״ן, האם הוא מביא איתו את כל הדינים של אבי ואמו. הרמב״ם אומר, כל מי שלא מאחל לעולם, צריך לקרוע גם לגלה את ליבו וכולי. הרמב״ן אומר, לא, רק לא מתאחל. אבל הרמב״ם הוא הכי קיצוני, יש שני סוגי קרעים. היו מתקנים קרעים. מישהו היום מעלה בדעתו שהוא יתקן את החולצה שלו, שהוא קרא בהלוויה. זה יראה נורא, זה לא... אבל אם אתה קורא ושולי הבגד, אתם יודעים מה הם היו עושים לבגד שאני קרא? היו הופכים אותו. עוד סיפור בנג'י לוין, רוצים? מירים, אני יכול לספר על הסברון? הרב בנג'י לוין היום, שאז היה בנג'י, מגיע בן גיל 18 לארץ ישראל, שלחו אותו מאמריקה ללמוד בארץ ישראל, והוא הלך לגור עם הסבא שלו. איזה זכות, נכון? סבא היה אלמן, אז הוא אמר, ישנו באותו חדר. זה מראה, עכשיו מה הוא הולך ללמוד? איזה, ממש כמו אותו חכם שמתחבא מתחת למיטה וילמד, ילמד איך לחיות. טוב, מגיע לילה הראשון, הוא מתרגש, הוא ילמד מהסבא את כל הנהגות החיים. הסבא מוריד את הקפוטה ומה הוא מגלה? שאין לו חולצה, הוא הולך רק עם צווארון שבולט החוצה. היו כל כך עניים שלא היו להם חולצות. צווארון, אז הרב בנג'י אז בשלב הזה עוצר מהנפלאות הסבא, ואת השיעור שהוא קיבל קצת אולי בצניעות או בעוני, לא יודע, כנראה בעוני הוא קיבל שיעור, והוא מספר שבירושלים ראו פעם בן אדם הולך עם צווארון, ואז מה היו עושים כשהצווארון היה מתלכלך, אתם יודעים? היו הופכים אותו, בדיוק. אז יום אחד רואים יהודים, הצווארון שלו נורא מלוכלך, אז אומרים לו, תהפוך אותו, אז הוא אומר, זה אחרי שהפכתי, הצד השני יותר מלוכלך. אוקיי, אני מירים שמע את הסיפורים יותר פעמים ממני. בסדר, תודה. לא, אבל הם היו הופכים, זה לא... אנחנו לא מבינים מה מדובר. נקרא קצת, זורקים לפח, ככה לפחות אצלי בבית, כן? או זה הולך להיות חולצה לבנות הסוכה, לא יודע, כן? אז זה מדובר פה, זה הרקע. אז לכן השאלה היא, האם הקרע הוא נחשב בגד, או אם הקרע יצא מהמשחק. אז אם הקרע נחשב בגד, אני כאילו מאחר חזרה שני חלקים של הבגד. ככה הראש אומר, אבל מדברי הראש מדויק שגם אחר כך אי אפשר, אפשר, אבל למה לא? כן? אז הראש אומר דבר הבא, דאף על גב דתפרי כמאן דפסיק חשיב. פה זה מזכיר לנו את הסוגיה שלמדנו על תלית כפולה, זוכרים? עם הגמרא בלמד זין ורשי, זוכרים משהו כזה? יופי, מצוין, אחד זכר. זה למדנו אז את הסוגיה בלמד זין עמוד בית, ובמם עמוד בית בא דין אדם שהוא תופר. ראינו בעצם שרשי גילה סתירה בין הגמרא בלמד זין עמוד בית, סליחה, מפורש בגמרא שבתפירה היא מועמדת לכך שיפרימו אותה. לעומת זאת במם עמוד בית נראה מהגמרא שאם תופרים מתחשבים. ראינו אז ניסיונות שונים ליישב את זה, כן? ראינו דעה אחת להבדיל בין כנף, רשי אמר אחד מדבר על כנף והשני מדבר על על תלית כפולה, על כל הבגד. שאלנו, אז מה? מה אכפת לי? אז ראינו אז דעה מאוד מעניינת, שבכנף שואלים למה לא גזרת, למה לא חתכת, למה אתה תופר? כנראה שמה אתה מתכנן לעשות?
לפתוח שוב.
לפתוח שוב, בתלית כפולה, למה אתה לא גוזר? כי אתה רוצה שהבגד יחמם יותר, אתה רוצה בטנה כפולה בעצם, זה מה שאתה רוצה, כן? אני אז עשיתי ללכת בכיוון של שני דינים, ומה שלא היה, אז ראינו דיון, האם אני אומר שאנחנו מכירים ללכות ציצית בתפירה, מה שנראה בדברי הראש, שהראש אומר, הסיבה שאם הוא לא היה בגד באותו זמן, שאני לא אומר, מה אכפת לך? עכשיו שיקמתי את הכנף, התשובה, אני לא מכיר בתפירה, אז אני כאילו מסתכל על הכנף הזאת כל הזמן, כאילו היא מה? כאילו היא קרועה.
לא, אבל זה רק...
למרות שתפרתי, היא קרועה. תפרתי והיא קרועה. אבל, אם היה בו 3/3, אז מה אני אומר לעצמי? למה אני לא אומר, התפירה לא שווה כלום? כי אני איחיתי שני חלקים של אותו בגד. לא לגמרי יודע להסביר את ההיגיון, אבל זה מה שהראש אומר. כן, עכשיו תשאל את כל השאלות שלך.
לפי רשי, אם אני לוקח שתי משולשים של בגד ואני תופר אותם בפאטנס שלכם, זה חייב ציצי? לפי רשי לא. כי הוא אומר, בכנף זה לא היה מבגד, זה בשעת עשייה.
אולי צריך לעיין, כי שומע את הסברה.
כן, אבל זה לא הגיוני.
והרשי הזה כן הגיוני ש...
אוקיי, ושאלה על רשי, נגיד שאני לוקח מה שהם היו עושים קווילטי, הולכים משמעת איזה כזה, משמעת ותופים אותם.
זה כל מה שלמדנו במם עמוד בית, על החסידים הראשונים, הגימל על גימל.
כן, אבל לפי הרשי אני לא חייב בציצית בכלל.
לא, צריך להבדיל בבגד שאני מושלם ואני מצרף לו לבין בגד שאני עדיין מייצר אותו. אבל לפי דבריך יצא שכל בגד יהיה פתור, כי בזמן הייצור הוא...
זה...
אז זה ראינו עוד בקרן אורה, ומם עמוד ב, קרן אורה אומר, סליחה, שמתי את הראשונה, זה פסול? שמתי את השנייה פסול, בלמד זין הוא שאל את זה, שמתי את השלישית פסול, שמתי את הרביעית, תעשה לא מנוסי, השלושת הראשונות, ברור שאתה לא אומר את זה, למה? אתה רואה את זה כתהליך, כפרוגרס בר, ככה אתה רואה את זה. בסדר? אז זה מובן? יופי, אז יש לנו פה אם כך, יש לנו את הראש, שהכי קשה להסביר זה הראש, אני מקווה שאתם... יש לנו את הראש, יש לנו את הרב עמרם בראש, יש לנו את רב עמרם בנימוקי יוסף, יש לנו את רשי, וגם כדאי להזכיר לנו את דברי התוספות במם עמוד ב'. שם התוספות אומרים, השאלה היא לא... שאלה היא לא... מה גודל החתיכה שנקראה, אלא האם הוא עדיין מחובר לבגד. מלדת תוספות, אם הוא יקרה לגמרי מהבגד, הוא נפסל, כמו אמה על אמה. עד עכשיו כל הזמן תרצנו, מה ההבדל בין אמה על אמה לחוץ לשלוש, שפה זה מהבגד עצמו, פה זה מבגד אחר. אבל דברי התוספות במם עמוד ב' עולה שתוספות חשבו, אמה על אמה מוכיח שתעשה ולא מן העשוי לתפור מבגד אחר. ולכן התוספות מפרשים שהכוונה שלוש זה, היינו עדיין מחובר בשלוש אצבעות לבגד. אם הוא מחובר בשלוש אצבעות, הוא לא נחשב שהוא נקלש, בדיוק. אבל אם הוא פחות משלוש, נחשב שהוא נקלש. מה שאני מציע שרק נוסיף, לפני שנראה את השולחן ערוך, איך הוא מסכם את זה, ואז אמור להתקדם עוד טיפה בגמרא, זה... לכאורה יש פה שאלה פשוטה על, על סברת אברהם גאון. הוא משתמש פה בשיעור של שלוש אצבעות על שלוש אצבעות לבגד, אבל מה שיעור הבגד החייב בציצית?
שלושה
טפחים. נכון. השלושה שלו
זה אולי
קנה,
אבל אין דבר כזה
קנה. נכון. קנה הוא נאמר מילים פשוטות. איפה נאמר הדין של שלוש על שלוש? הוא נאמר בדיני נגעים למשל. האם בגד יכול להיות שיהיה פה צרעת בגדים? אם יש פה שם בגד, שלוש, אבל ציצית צריך בגד שאפשר ללבוש אותו. למדנו. השיעור של ציצית מה הוא? שקטן, יכול להתעטף בו ולצאת בו לגדול, יוצא בו הרי לשוק. איך הגיע לשלוש על שלוש? מה לדעתכם ההסבר? מה צריך להגיד? מה אני רואה? יש בדברי רב אברהם שאכן גם ללחוץ ציצית, במה אני מתחשב? בשיעור בגד בכל התורה כולה, נכון? איי, זה לא שיעור חיוב בציצית.
יש מה הפרדה בין בגד שחייב בציצית
לבין
מה שקוראים לו בגד.
או, מצוין.
מה שקוראים לו בגד זה הקבע הזה.
מצוין. אז בוא נגיד זה קצת בראשון יותר בריסקאית, אבל מה שאמרת זה פחות או יותר מה שסבי הרב הציע. הוא אמר, אנחנו צריכים להבדיל בין ההגדרה של החפצה של הבגד, שגם בלחוץ ציצית, מה ההגדרה של בגד? שלוש על שלוש, זה השיעור בגד בכל התורה כולה. למה אני זקוק לגדול שיצא הרעה, הוא קטן? זה מצד שיעור העיתוף של האדם. כלומר, אני אומר לעצמי, רק בגד שאדם יכול להתעטף בו, חייבים להטיל בו, אבל זה לא שיעור בהגדרת הבגד, כמו שזה שיעור בלכות חיוב ציצית מצד חיוב האדם, מצד חיוב הגברה. בסדר? אז זאת הסיבה שרב אמרה מכניס לתוך השיח של חוד ציצית את השיעור הזה של שלוש על שלוש. כן? עכשיו, מה נשאר מזה בשולחן ערוך? אז אתם... הבאתי את זה כאיזה סעיף מאוד יוצא דופן בשולחן ערוך. הוא מביא את כל השיטות וממליץ מה עושים, כן? אז הוא אומר כך, אנחנו בסעיף ב' כבר קראנו, נכון? וראינו ש... כן, בוא נקרא את זה ביחד. סעיף ב' איננו, זה שיעור 57 ואילך, אינו יכול לקח הכנף כמו שהוא עם הציציות ולתופרו בבגד אחר. משום דעל כנפי בגדיהם באינה בכנף זה לא היה מבגד זה בשעת עשייה, זו שיטת רש"י. אוקיי, סעיף ד', דילגתי על ג', בסדר? נקרא תלי תוך שלושה אצבעות סמוך לשפת הכנף. אינו רשאי לתופו. עכשיו הוא על קרקע בטוחה, עכשיו הוא מתחיל להתפצל. פרש רש"י, דחיישינן שישתייר מחוט התפירה ויניחנו, ויוסיף עליו שבעה חוטים לשם ציצית, ולטעם זה אפילו נקרא כלשהו, לא אכפת לי כמה נקרא. זוכרים את תוספות?
יש חוט.
כל עוד, ברגע שיהיה מייס התפירה, יהיה חוט תפירה, בסדר? לא טוב. ולכן הוא אומר, ולטעם זה אפילו נקרא כלשהו לא יתפור. ולפי זה, שהוא הביא את הראש, תלית של צמר שנקרא תוך שלושה, מותר לתפור העידנה, ואין דרך לתפור בחוטי צמר. רש"י, בסדר? מובן? הלאה. רב אמרם פרש, דתאמה משום דניקה תוך שלושה לית בית תורת בגד, וכמן דלית אידמי, ואף על גב דתפרו כמן דפסיק חשוב, ואי אביד בית ציצית לא פטרה לתלית, שזה שיטת הראש, רב אמרם בראש, נכון? ולפירוש זה אם נקרא ונשתייר כלשהו כשר, כי לא מפריע לו שיש תפירה, ויש שאומרים זה אני מוכה יוסף, זה לרב אמרם לא נפסל אל הציציות שהיו בו בעת שתפרו, אבל אם אחר שתפרו הטיל בו ציציות כשר, שזה דעת אני מוכה יוסף, שהבעיה היא שהחוטים האלה הם טייסה ולא מנועסו, לא שהכנף הזאת בעייתית. ואז מה הצעה? ויראה שמיים יצא את כולם איך דאפשר. כן, מה כמובן איך דאפשר? שלא תקרא את זה, אוקיי? או אחרי שקרקל... לא, אחרי שקראת... בוא נראה. תשתמש בחוט שהוא... בוא נראה, נקרא לך. תשתמש בחוט שהוא לא חוט של... של צמר. קיצור, it's complicated, okay? בסדר?
או תקרא את כל שפת הבגד.
אה?
אתה יכול להמשיך את הקרע, כל שפת הבגד, וליליד פה, ואז יש לך עדיין אבא כפות.
אוקיי, מצוין. יופי, בואו נראה סעיף A, גם כן, מה אומר בסעיף A? אם נקרא מנקב שהציצית תלוי בו הוא למטה, כלומר, הוא נקרא פה באזור הזה, בסדר? אז הוא ממשיך ואומר, אם קודם אם קדם הטלת הציצית לקרע שאותו ציצית היה שם בשעת הקרע כשר, טוב, גם לא חייבים תקן, זה כשר, למה לא? משהו לא בסדר? רואים על הפנים שלך
שמתי
ציציות, לא נקרא פה שאותו ציצית היה שם בשעת הקרע כשר, ואם נקרא ונשתייר ממנו כלשהו ותפרו ואחר כך הטיל בו ציצית, אם הוא של צמר כשר לכולי אלמה, ואם הוא של שר מינים שדרך לתפור בחוטים של אותו המין לא יתפור לדעת רשי, ואם נקרא ותפרו ואחר כך הטיל בו ציצית איקה לספוקי, שזה עוד פעם סיכום של כל המחלוקת הזאת, אוקיי? בסעיף אב, התופר חתיכת בגד בכנפי התלית, מחימה שנוהגים לתפור סביב הנקב שהציצית בו, שזה במילים מאוד פשוטות, זה בגד, נקב. אז כנראה שהם מניחים שכן, זה לא... השאלה היא מה עומק הקרע שצריך להיות כדי שהכנף יתבטא, כנראה שקרע קטן בכנף, לא מבטא אותו.
מה זה הקרע הזה גם? אני לא מבינה, האם זה, יש לך שני חלקים שהם נפרדים לך ויש?
לא מדובר, זה נקרא ככה, זה קצת נקרא. זה מתחת לנקב, זה חייב לך קצת.
אז דיברנו על זה שאתה מחזיר מבגל אחר. מה זה מחזיר מבגל אחר? זה לא...
אי אפשר לתפור. אי אפשר לתפור, אפשר לא לתקן. זה נורא, נכון? לא לתקן. לך עם קטע מותר, לך עם קרוע.
למה בסעיף ה' זה בסדר לרש"י? אם נקרא ונשתיים לכושהו ותפרו, ואחר כך תפרו בציצית.
בוא נסתכל על המשנה ברורה, בסדר? אוקיי, בוא נפתח, בוא נראה. איזה סעיף אנחנו? סעיף ה', אומר המשנה ברורה. אני קורא מה אומר המשנה ברורה, בגלל השאלה שלך, אוקיי? מה יראה בשלו תפרו? כך הוא אומר על סעיף ה'. וכמה שמול ענף אגב זה לא נשתיים ולא קשר אגודה וכו'. ואם לא, ואם ירצה לתפור הקרע, אז אם הבגד של צמר, אז מה, מה לרשי הפתרון? יתפרנו בחוטי שער מינים. ואינו צריך להתיר את הציצית מהכנף ולחזור ולתלותה שינית אחר שתפר. למה? כי הכנף הזאת לא נפסלה. כיוון זה לא נפסל הכנף. ואם הבגד הוא של שער מינים, אסור לתופרן בחוטים של מין הבגד לדעת רש"י, ושמא ישייר בחוטים לשם ציצית, ואף יהיה שם ציצית לא פלוג בזה, לקח חוטי מין אחר, ויותר טוב שלא יתפרנו בחוט לבן, רק בחוט צבוע, שאין נוהגים עתה לעשות הציצית רק לבנים, ועל כן אין לגזור שמא ישייר מחוט התפירה לשם ציצית, והוא ממשיך על, על מה שכתוב כשר לכולי עלמא. זה לרש"י, כיוון שהבגד הוא של צמר, אין אפילו שישאר בחוטי שער מינים בשם ציצית, נכון? ולרב אמרם, כיוון זה נשתייר כלשהו, לא נתבטל מתורת בגד, הוא לא נתלש, הוא קצת קרוע. כלומר, סעיף ה' מדבר שהוא לא נתלש, הוא נקרא, זה מובן? אז הרש"י, בעיית התפירה קיימת, לראשונים האחרים אין בכלל שום בעיה, כי הוא לא נתלש. כל הדיון ברב אמרם הוא שהוא נתלש לגמרי, מצוין. ולרב אברהם אני קורא כיוון דנשתייר כל שהוא לא נתבטל מקורת בגד וכל שכן דלייש הורים שבסעיף הקודם כשר אחר כיוון דהטלת הציצית היה אחר התפירה בסדר? אוקיי? מצוין אוקיי, רק נשאר סעיף ו' כן, כן
מה מהקרע מגיע עד הנקב?
מה?
הקרע בכנף מגיע עד הנקב
אבל הוא עדיין חובר הציצית ייפול
נכון
אז מה השאלה?
אפשר לצפור?
לפני שזה נופל כאילו, אבל עקב אבל הוא כבר התפרק נשאר או לא נשאר? החור נשאר תפור או לא?
החור לא, לא, זה מגיע עד בתוך
אז החוטים כבר התפרדו כי תחשוב לבד
זה הכל הציצית יצא
היא יצאה כבר?
כן
נו, אז לא טוב?
לא טוב
זה קרה לך פעם?
לא.
אוקיי. אז אני מרגיש רגוע. אני מרגיש רגוע. בסדר. למה אנחנו לומדים את זה טוב? בסדר. אוקיי, הלאה. סעיף אב. אז התופר חתיכת בגד וכנפי הטלית וכן מה שנוהגים לתפור סביב הנקב שהציצית בו. אם הטלית של משי ותופרו בחוט משי לבן יש לחוש בדבר לדעת רשי, לא לעשות את זה. זה מה שהוא כותב. שלא תהיה שום תפירה למטה מגימל ולמעלה מקשר גודל כותב הרמב"ם הוא עדין בכל מקום שתופר בחוט שהוא מן הציצית דחיישינן שמיקח אותו חוט לחוט הציצית אוקיי? אז כל התפירה שצריך לעשות בטליתות חייב להיות בחוטים שהם לא חוטי הציצית מספיק?
מה זה?
מעולה בואו נראה עוד קצת בגמרא כן, גם נעשה חזרה משהו שכבר למדנו
מה זה הקשר גודל?
לא יודע, אני לא יודע הכל, בסדר, אני לא יודע, בסדר? אוקיי, בואו נתקדם, בסדר? אנחנו במימה א' עמוד ב', תנו רבנן. תלית שכולם, למדנו את זה כבר פעם, אז זה פשוט ממש חזרה לגהץ ומצוין, ככה אנחנו נתקדם. תנו רבנן, תלית שכולה תחלת. כל מיני...
משהו שלא הזכרת.
מה? סליחה.
כל הזמן דיברנו על תחלת. מביא מקום אחר, הוא כבר תחלת.
כן, דרשתי תחלת תמיד הכוונה ציצית.
כן, אבל אצל הרמב"ם זה לא היה ככה.
כן, אבל הרמב"ם פה אי אפשר להבין כלום מהפסיקה שלו. כלומר, אני גם חשבתי על מה שאתה אומר, בדקתי ברמב"ם, אבל לא הצלחתי לראות שיש פה ביטוי לתפיסה של הרמב"ם, זה דווקא תחלת. לא הצלחתי. אוקיי, אומרת הגמרא, תנו רבנן, תלית שכולה תחלת, כל מיני צבעונים פותרים בה, הכוונה, חוטי הלבן שבה אפשר לעשות אותה בכל מיני צבעים, חוץ מקלה אילן. כן, אומר רשי, כל מיני צבעים פותרים בה, לשום לבן, בכיוון, דמין כנף לקה לקיומי בה, אין לך לחזר אחר לבן, אלא שיהיו בה שני מינים. רשי פה בעצם אומר, לדעת רשי, דין הכנף, מין הכנף, מחייב שהחוטים יהיו באותו צבע כמו הכנף. זאת דעת רשי. מיד נראה, נחזור על שיטות הראשונים, אבל דעת רשי, כן אומר רשי, למה הולך עם בגד ירוק? צריך חוטים ירוקים וחוטי תחלת. המילה לבן אין פירושו שהחוטים צריכים להיות לבן, לבן הכוונה חוטים שלא צבעו אותם תחלת. ככה גם כותב הרמב״ם. אבל הם צריכים מדין הכנף, מן הכנף, להיות באותו צבע. זה נפקא מינה לחיילים, שתדעו, שיש להם טלית קטן לחירניקים, שבשביל ההסוואה הם עושים טלית קטן שהוא בצבע של המדים. אז לפי דעת בית יוסף, שזו דעת רש"י והרמב״ם, צריך לצבוע את החוטים באותו צבע כמו הבגד. הרמה חולק, הרמה אומר חוטים לבנים.
זה ההלכה.
מחלוקת רמה ומחבר. הרמה אומר שהחוטים תמיד יהיו דווקא לבנים. הרש"י והרמה אומרים שהחוטים חייבים להיות באותו צבע. מה הבעיה בתלית שכולה תחלת? שאם אני אעשה מן הכנף, אז יהיה לי פה הכל תחלת. אז פה בא רש"י ואומר, החידוש של הסוגיה כאן הוא שיש הלכה שמחייבת שיהיו שני מינים בחוטים. כלומר, לבן ותחלת, יש בו שני דינים. תחלת אומר צריך חוטי תחלת, לבן כעיקרון אומר צריך מה? מין הכנף. אבל בתוך זה תמונה עוד הלכה, יש פה דין נוסף שתמון. מה הדין הנוסף שתמון פה? שצריך שיהיו שני צבעים. ולכן, אם התלית כולה תחלת, אז אם אני אעשה את כולם ב, בתחלת, אז אני אצליח לקיים הכנף מן הכנף, אבל על חשבון מה זה יהיה? שלא יהיה שני מינים. עכשיו, פה כנראה תמונה תפיסה שלמה זקוקים לשני מינים, כי אחד מהווה רקע לשני. ואם אני רוצה, התחלת מאוד בולטת שהיא על רקע של צבע אחר. אני יודע שהתחלת הוא על רקע תחלת, הוא מעביד את ייחודו, אבל בעצם לדעת רש"י נראה שבמקרה הזה לא מצליחים לקיים הכנף מן הכנף, אבל מקיימים את הדין שיהיו שני מינים. ככה רש"י אומר. כן, ממשיכה הגמרא ואומרת, סליחה? לדעת רש"י אנחנו לא יודעים בכלל, אבל לדעת תוספות תמיד כרוכים גם בתחלת גם בלבן, אז אני מניח שזה אותו דבר. אז פה מה אני עושה לדעת רש"י? אני יכול כל הצבעים שבעולם חוץ מתחלת. כן, שואלת הגמרא, כן. עכשיו את שואלת בזמן הזה שזה דבר נורא מעניין, אין לך תחלת ויש לך תלית שכולה תחלת, לא יש מלך מוזר?
לא, אני באמת שואלת, אם יש לך תחלת, לא, הדין הזה של שני צבעים זה רק אם יש לך תחלת, אם אין לך תחלת.
את אומרת דבר מצוין, בסדר? את אומרת דבר מצוין, ננסה להספיק לפי השעון הזה, נספיק לפי השעון הזה השעה 9. אז באמת אנחנו במצב טוב, יש לנו עוד שעה ללמוד, נצא מן הכלל. במיוחד בשיעור בשבת זה מצוין, אני רואה שיש עוד הרבה זמן. בשבת הכריזו ב-10:50, גמרנו להתפלל שהשיעור שלי באנגלית אחרי התפילה יהיה ב-10:45. אמרתי, רגע, מה עושה? אז הזכרתי, אמרתי, לפי השעון עוד לא הגיע 10:45. אבל תדעו, הרמב"ן אומר שיש גזירה שאסור לאדם שלו בבית ספר תורה שלא מוגה. נגמרה ב... אסור לדעתי שעון לא מדויק, זה דבר באמת, זה אסור שיהיה בבית דבר כזה. זה מתאה אנשים, ממש. אוקיי, אז אנחנו נראה מה נספיק לפי השעון. לפי השעון הזה, אוקיי? בסדר. אז בכל אופן, אנחנו מתקדמים. אז אומר רש"י, אומרת הגמרא, מיתי ותלית, אין פותר בה אלא מינה. מה זה אין אלא מינה לדעת רש"י? לשיטת רש"י, מה זה אלא מינה?
צבע.
הצבע, מצוין, כן, אומר רש"י הצבע, כן? סליחה, דילגתי על חוץ מקל האילן. מה זה חוץ מקל האילן? אז פה אנחנו עוד לא לומדים על תחלת, אבל קל האילן זה אינדיגו, זה צבע דומה לגמרי לצבע התחלת, שיוצר לא מהחילזון, אלא שיוצר מצמח. ותיאורטית, אדם היה אומר לעצמו, מה הבעיה? אני אקח שניים תחלת, ואני אקח מהחילזון, אני אקח שניים אינדיגו מהקל האילן, אומרים לא, 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 אסור. למה אסור? בגלל שהולכים להתבלבל. אז בוא נקרא, יש ברש"י שני הסברים. הסבר אחד ברש"י זה שהולכים להתבלבל ולחשוב שהקל האילן הוא תחלת, ואם התבלבלו, מקסימום לא קיימו את המצווה, סעידו לו יתם, ממה מפחדים פה כל הזמן? מכלאיים, בסדר? אנחנו נקרא את זה ברש"י. ההסבר השני ברש"י אומר, זה לא שני מינים. כדי שיש שני מינים, מה אתה חייב? שני צבעים שונים. בסדר, אז בוא נקרא את זה ברש"י. כי חוץ מקל האילן, אומר רש"י, דדמי לתחלת. ומה הבעיה? זה הפירוש הראשון. זימנין דימיס דבין ליליני שחרינה. וסבא לכל חוטי התחלת. הוא ימכור את התלית שלו לאדם אחר. יש שוק יד שנייה של בגדים, שוק הפשפשים. והוא קונה את תלית, אפילו מבסוט מהמחיר, הוא לא יודע שיש פה שניים קל האילן, כן? והוא מקבל 4 חוטי תחלת בזיל הזול, ואז מה הוא יעשה, אומר רש"י, וכי מצריך את תלית אחריתי, שקיל תרי חוטי מהכה. עכשיו אנחנו מבינים, מה זה עושה כאן, הגמרא הזאת? כי מה היה השורה הקודמת בגמרא? אם מתירים מבגד לבגד. מה היה השורה הבאה בגמרא? מתירים מבגד לבגד. סוגיית תלית של כולה תחלת, לפי ההסבר הזה, נמצאת במנחות ובהלך עמוד ב', כי גם היא עוסקת בשאלת מתירים מבגד לבגד. זה מובן? זה היתרון של הפירוש הזה של רש"י. אנחנו מבינים את ההקשר, את המיקום. אבל הוא אומר, מה יעשה האדם הזה? הוא יוריד חוטים מהתלית שהוא קנה, יחשוב שהם תחלת, אבל האמת היא שהם קל האילן. מה הוא יעשה? הוא ייתן אותם יחד עם לבן בבגד אחר, ואז מה כל כך נורא? אמרת, אז הוא לא מקיים את המצווה, לא, הבעיה היא שאולי זה בגד פשטן, ואז מה הוא יעבור? על שטנס. זה הבעיה, הבעיה היא שטנס. בסדר? לכן אנחנו אוסרים לשים לפי ההסבר הזה קל האילן יחד עם תחלת. אוקיי, מי טבעי, אומרת הגמרא. תלית אין פותרים בה אלא מינה, אומר רשי, אם אדומה יטיל בה שני חוטים אדומים, שני חוטים תחל, וכן שאר גוונים, רשי מינה, כוונה אותו צבע. אוקיי, הלאה. ממשיכה הברייתא ואומרת, תלית שכולה תחלת מביא תחלת ודבר אחר, אומר רשי, מביא תחלת שני חוטים לשם תחלת ודבר אחר, כוונה צבע אחר, כן, לשם לבן. ואף אגב, דעי תחלת אבי מין כנף, אפילו, אז מה, אז אומר רשי, תעשה הכל תחלת, מה אכפת לך? אומר רשי, אפילו אך לשני מינים באינן, יש דין שצריך שני מינים. תאזלינן בתר רוב תליתות. אוקיי, ממשיכה ברייתא ואומרת, וקל אילן לא יביא, ואם יביא כשר, אז יש כאן סתירה בין, בין הדברים, כי הברייתא הראשונה אומרת שקל אילן לא פותר בה, סימן שאפילו אם שמתי זה פסול, אבל הברייתא השנייה אומרת שלא יביא, ואם יביא כשר, אז הוא כן פותר בה. סתירה, תרץ את הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, לא קשיא, כאן בתלית בת ארבעה חוטין, כאן בתלית בת שמונה חוטים. כן, אומר רש"י, בתלית בת ארבעה חוטים, ופה אנחנו נוגעים במספר החוטים, אז זה הנושא של השבוע הבא. כמה חוטים שמים בה בתלית?
לא ידעתי שיש
אפשרויות. זה היופי של ללמוד גמרא. אתה יודע מה היופי של ללמוד גמרא? שאתה מגלה שכל מה שהיה נראה לך מובן מאליו, שהיה עליו דיון ומחלוקת, ואתה יכול להבין אותו אחרת, יכול לחוות את ההלכה אחרת בזכות הלימוד. אוקיי, אז באמת זה נושא שנלמד אותו בשבוע הבא. כמה חוטים, האם מותר להוסיף על החוטים? מה שהגמרא בכל מקרה אומרת זה, שאם יש תלית בדלת חוטים, שזה המספר שצריך, שניים תחלת, שניים קל אילן, כשר. למה זה כשר? כי אני לא מפחד שמה הוא יעשה? בדיוק, אבל אם זה תלית בת שמונה חוטים, שיש בתוכה ארבע תחלת וארבע קל הלבן, אוקיי, אז מה אני מפחד? שהקונה יקנה, יגיד, אה יופי, יש לי פה ספרים. אז הוא יוריד, ורק אז אני חושש, ואז פסלו אפילו, כן? בסדר, זה מה שרשי אומר. ואז רשי מביא דעה אחרת. אומר רשי, לישנה אחרינה ועיקר. הוא אומר, זה עדיף הפירוש הזה לגמרא. חוץ מקל אילן, השני מרות שבא קבדינן, ואילו מריהן שווין. הבעיה בקל אילן זה לא החשש שהוא יעבור על כליים בבגד אחר, אלא כי זה לא שני מרות. זאת הבעיה. מי טבעי, אם הביא כשר, תלית בת שמונה חוטים, דלת שתחלת או מין אחר, הוא ביקש להטיל בה עוד ארבעה אחרים, לא יטיל קל האילן, שם אם קראנו לאיש אחר, ויהיה סבור שהם תחלת, ויתירה מכאן, וייתן בתלית אחרת במקום תחלת עם לבן, ואם הביא כשר, דה נפטרה בארבעה חוטים של תחלת, ודבר אחר, כן? כלומר, מה ההבדל בין אם הביא כשר, עם השמונה חוטים, בין ההסברים, שלפי ההסבר הראשון, אני רק שנייה, רגע, רגע, קל אליי, גם יש הכי לא נדעה את הליבן, יש להכינה, כן, האם מותר להטיל יותר מארבעה חוטים? זה ההבדל ביניהם. בסדר, בכל מקרה, אנחנו, לדעת רש"י חייבים אותו צבע, כן? ככה גם מפורש בדברי הרמב״ם, בהלכות ציצית, בפרק ב' הלכה ח', שם הרמב״ם כותב, כן, זה הכרך הנכון, ציצית, כותב הרמב״ם, אני מקריא, תלית שהיא כולה אדומה או ירוקה, או משאר צבעונים, עושה חוטי לבן שלה כאין צבעה, עם ירוקה ירוקין, עם אדומה אדומים, הייתה כולה תחלת, עושים לבן שלה משאר הצבעונים חוץ מן השחור, לפני שהוא נראה כתחלת. מעניין המילה השחור הזאת, אני לא יודע להסביר את זה. וקורך על הכל, מי פה שאל את זה קודם? חוט אחד תחלת כדרך שעושים בשאר ציציות שאינם צבועים. בסדר? אז אין שום סיבה לרמב״ם שזה יהיה אחר. כותב הרייבד, אני מקריא, כתב הרייבד ז"ל, ראיתי מי שהקשה עליו, ועל זאת הברייתא שהקפידה על הצבע שיהיה הציצית מצבע הטלית, כדי שיהיה ממין הכנף, והוקשה עליו מה שאמר רבא ברש התחלת, מידי ציבה גרים להיותו מין כנף. כן, זוכרים את הגמרא בלמד חטא עמוד ב', אמרתי, היום הכל חזרות. זוכרים את הגמרא בלמד חטא עמוד ב', שהגמרא דנה עם תחלת מעכב את הלבן, לבן מעכב את התחלת, אז היה שם איזשהי שלב שהגמרא אמרה, לא נצריך להתעלית שכולה התחלת, מצווה להקדום מתחלת ברשע, דה כנף מין כנף יקדים לבן ברשע להתלנבב, אז זה אמר רבא מידי ציווה כגרים. בעלי התוספות פרשו כמו שהרייבד מביא בהסבר הראשון, שרבא אומר הצבע הוא לא גורם והכנף מין כנף, אין דין כזה. הוא באמת, נסתכל רגע בתוספות אצלנו, תוספות באמת מפרשים את כל הגמרא אחרת מרשי, לדעת התוספות אין דין לעשות את הצבע, לא, אין דין לעשות באותו צבע כמו הבגד, אין דין כזה. תוספות כותבים, דיבור מתחיל אין פותר בה אלא מינה, פרש בקונטרס עם אדומה היא יטיל בה שני חוטים אדומים, ותאמה מידי ציבה כגרים, ושמה מדרבנן משום זה אליבן והוא. אז תוספות פה מודים שאולי יש דין כזה, אבל לא מהכנף מן כנף אלא מזה אליבן והוא. ועוד נראה דאיירי בשאר מינים, כגון שיראין וקלק וסריקין, דהן פותר אלא במינה מדורייתא. כלומר, מינה אין הכוונה אותו צבע, הכוונה אותו חומר גלם, ממנו החוטים מיוצרים, כמו החומר גלם, ממנו מיוצר הבגד. אז תוספות חולקים על כל הדין, לפי הדעה השנייה בתוספות, אומרים, אין בכלל, הדעה הראשונה מודה במקצת. שיש דין כזה מצד זה, ליבן והוא. הרייבד ממשיך ואומר, ואף קושייה, הרייבד דוחה את קושיית התוספות. למה? דעת העם לעניין הקדום התחלת ללבן כפריך, דן רואי שיקדים תחלת ללבן בשביל הצבע, אף על פי שהתלית כולו תחלת, אלא ודאי מצווה להקדים לבן לתחלת, אף על פי שהיא מינה. והתורה אמרה על ציצית הכנף תחיל תחלת, לעולם התחלת יבוא על ציצית הכנף, כלומר שבוא התחלת האחרון. ומכל מקום צריך שיהיה במין צבע התלית כשיהיה במין הכנף. הרייבד אומר, צימידי צבע כגרים, לא? האם הצבע מעניין אותי או לא? אלא האם הצבע של התלית שכולה התחלת משפיע על השאלה מה מטילים קודם, כי התחלת כל דינו תמיד להיות מוטל על גבי החוטים הקודמים. ככה הרייבד מפרש. פה הייתי אומר לשאלה של ברכה, וזה אנחנו נסיים, שיכול להיות ששאלת הגמרא מידי ציווה כגרים הוא דווקא באיזה מקרה שמדובר בתלית שכולה תחלת, כי אם התלית כולה תחלת אז באמת ציווה כגרים. למה? תגידו לי אתם. כי אי אפשר לשים את הלבן מתחלת, נכון? אבל אם הבגד הוא ירוק או צהוב או לא יודע מה, אז אפשר לשים את הצבע, אבל זה לא נאמרו בכלל דברי רמי בר חמה. בסדר, סוף דבר, היום מה השלמנו, מה עשינו, למדנו פה על תליתות שנקראות, ראינו פה את הרשי, את הרב עמרם גאון בשני הניסוחים, את פסק השולחן ערוך, וחסינו פה חזרה על תלית של כולה תחלת. ראינו, אני חוזר א' מחלוקת ראשונים, האם כנף מן הכנף כולל את אותו צבע או לא. ראינו את שיטת רשי שיש דין שיש שני צבעים, ואני רוצה רק להזכיר שהרמה בשולחן ערוך כותב שזה חייב להיות דווקא לבן. כלומר, התוספות לא אומרים שהוא חייב דווקא לבן. מה התוספות אומרים? הוא לא חייב להיות באותו צבע כמו הבגד. אבל הרמה אומר שהוא חייב להיות דווקא לבן. אם אנחנו שואלים את עצמנו למה, אז כנראה כמו שהתחלת הוא צבע סימבולי, גם הלבן הוא צבע סימבולי. תסתכלו בספר החינוך מצווה ציצית, הוא מביא פסוקים מיחזקאל, שהמרכבה היה בה צבע של שלג. היינו, כמו שהתחלת דומה לרקיע, תחלת דומה לים, אז הלבן גם הוא מזכיר את הרקיע, וזה ברור שהוא ניסה להפוך את הלבן למשהו שהוא סימבולי גם כן, הוא צבע ולא רק חוסר צבע. שבוע הבא, בלי נדר, נתקדם בגמרא, לילה תחילה.